שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי, פודקאסט חגיגי השבוע.
נכון, זה לא סתם השבוע, זה היום.
היום.
היום אנחנו חוגגים 6 שנות נישואים.
ייי.
זה יהיה ככה כל הפרק.
כן, הפרק שמח.
כן. זהו, מרגש, לא?
ממש. אנחנו ערב לפני השבת שלפני הפסח.
כן.
אז הקדמנו את החגיגה לתחילת השבוע, ויצאנו, והיה כיף. והאמת שאת היום ספציפית עצמו, לא הייתי בוחר דרך יותר טובה לחגוג מלהקליט פרק. לא, באמת, זה הכי כיף.
כן, זה הזמן הזוגי שלנו, זה נכון. הזמן שבה אנחנו מדברים, ואיך זה נקרא, מתעדכנים. מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך? מה שימח אותך השבוע?
מה שימח אותי השבוע?
את זה יום נישואים, את צריכה להיות אנרגטית.
לא, אני.
כיף לך, תראי איזה כיף לך, 6 שנים של כיף.
ממש כיף לי. האמת שכל היום הזה היה כל כך חמוס, שכאילו פתאום בצהריים אני כזה, יו, 10 באפריל היום. אז אמרתי, וואי, יש לנו יום נישואים.
לא שכחנו את זה, כי שוב
חגענו. לא שכחנו, כן, אבל כאילו, מרוב שהעומס.
כן, הפסח הזה עשינו את הבית כהלכתו.
בעזרתה של אימא שלך, כי אני כנראה לא הייתי מספיקה.
וזה שאב כוחות, אבל הנה, תראי איזה כיף.
נכון, ממש כיף.
אגב, מה ששימח אותי השבוע, קרה גם, ממש לפני דקות אחדות, שעשינו את הביאור חמץ, ואז מחפשים את החמץ. והוא היה ריק, אז נכנס לזה, קיבלנו את כל האורות, כאילו עשינו חושך, ועם אני לא השתמשתי באש, בדרך כלל עושים את זה עם נר, אבל מטעמי בטיחות עשינו את זה עם פנסים. והוא ממש כאילו נכנס לזה. וואי, עכשיו גם באיזשהו שלב, ואמרתי, יו, מה הבאתי אותו? תראה, יש פה פירור. נתן לי את התה בחושך. יש איזה תתה בחושך? אבא, תראה כל הרצפה. עזוב, נעשה את הרצפה אחרי זה. לא, אבא, אסור, אנחנו נשכח, אנחנו זה. הביא את המטתה, עכשיו הוא עושה לי אור, ואז הוא זז. יש פה עוד אחד, ואז אני לא רואה את הערמה, ואז הכל מתפזר.
אני רק יוכל.
אבל מה הוא מצא? הוא מצא פה דברים שאינו.
אני רק יוכל להגיד שהוא הבן של אבא שלו.
לא הבן של אבא שלו, חבל הזמן.
זה ככה אפשר לסכם את זה.
ממש.
מדהים.
זהו, זה מה שהיה לי כיף השבוע. משמח.
משמח, יפה. אני, אין לי איזה רגע משמח שהיה לי. כאילו לא משהו שכזה, אתה יודע, שזכור לי ל...
זה היה שבוע עמוס.
זה היה שבוע עמוס. באמת שאני רוצה לספר משהו.
תראי לנו.
אז אתמול, בנוסף לשבוע העמוס שלנו, אני עברתי הליך רפואי, עברתי ניתוח, והכל בסדר, ברוך השם, הכל טוב. אבל חשבתי על זה משהו. חשבתי על התהליך ועל כל מה שקרה, ואני חושבת שרגע לפני ההרדמה, אתה מרגיש את החיבור הכי חזק שיכול להיות לך לאלוהים. גם אם אתה... אין לך זיקה, אני מרגישה. זה מין רגע כזה שאתה צריך משהו להיאחז בו. כל הימים האלה שקדמו, אז כאילו היה, הייתי צריכה לעשות בדיקות דם, הייתי צריכה לעשות זה, וכאילו להביא את הטופס 17, ובכל דבר היה עיכוב, וכאילו קרה משהו, והיה משהו שכאילו עיכב לי את הדברים. הגעתי לקופת חולים, נפלו כל המחשבים כשהייתי צריכה לעשות את הבדיקת דם. ואז הבנתי שהרופאה לא נתנה לי את הבדיקת דם, אז הייתי צריכה לעלות אליה, אבל לא היה לה מחשב לתת לי את הבדיקת דם, וכאילו זה. בקיצור, הייתי 1.5 שעות בקופת חולים רק כדי לעשות את הבדיקת דם הזאת. ותיאמו לי את הניתוח לשעה 11, ונכנסתי רק בשעה 2 לתרום להכנה לניתוח, ורק ב3 נכנסתי לחדר הניתוח, כאילו היה יום ממש ארוך, ואני זוכרת שכאילו רגע לפני, כבר הייתי ממש עייפה, והמרדימה דקרה אותי 7 פעמים, והיא אמרה לי, וואו, תקשיבי, יש לך ורידים מעולים, אבל אני כאילו, זה בחיים לא קרה לי, ואמרתי כזה, וואו, כאילו, מה קורה, מה זה? וממש... עצמתי עיניים והתפללתי והרגשתי כאילו שאני חייבת את זה, כאילו את הבקשה הזאת ואת הרגע הזה שלי ושלו, והייתי הכי חברותית והכי זה, וכאילו באותו רגע התנתקתי מכולם, לא יודעת אפילו אם דיברו איתי, לא יודעת מה, התנתקתי, וזה היה הרגע האחרון שאני זוכרת, ונרדמתי, וכשהתעוררתי כאילו הייתי בהתאוששות, וכזה ממש... והרגשתי טוב, כאילו הכל היה טוב, הייתי עייפה, אבל הרגשתי טוב, לא כאב לי כלום וזה, אבל ממש הרגשתי כאילו את החיבור הזה, שאתה אומר, יש רגעים בחיים שזה רק אתה והוא.
נכון.
וזה היה כל כך חזק, הרגע הזה. וזה לא שאני יודעת להתפלל, אבל זה...
אין לדעת, כאילו.
כן, כאילו יש כזה, אתה יודע, יש דברים שאנשים אומרים, או צורה מסוימת, וזה פשוט כאילו...
זה הכי טוב, אגב, אומרים שזה תפילה.
בינך לבינו, שאתה פשוט מבקש, שאתה פשוט אומר, תשמור עליי, כאילו, תעשה הכל, שהכל יהיה בסדר, ותשמור עליי ברגע הזה. וזהו, אבל הכל בסדר, ברוך השם, ו...
עכשיו באתי להרים, זה, עכשיו אי אפשר, סיפר סיפור מרגש עכשיו. א', אני לא יכולה לתת פה שום קונטרה. ב', כזה, אתה יודע, אתה עכשיו נכנס לזה עבירת רצינות.
לא, זהו, אפשר לחזור להרמות. האמת שגם כאילו הייתי סופר מצחיקה, כן? הייתי ממש, נכנסתי לחדר ניתוח, ואמרתי,
אבל זה יפה, זה מרגש.
וואו, הגעתי לאנטומיה של גריי, איך יפה פה. החדר ניתוח הקודם שהייתי בו היה נראה מחסן לעומת זה, מה זה? והם נורא צחקו והתרגשו ושאלו אותי איזה מוזיקה אני רוצה לשמוע ואמרתי לו, אתה אל תפיל עליי אחריות, יש לי מספיק אחריות. לא, הוא שם לי איזה שיר, לא יודעת מה. אמרתי לו, מיינסטרים, אז הוא שם לי איזה שיר משנות ה-90. אמרתי לו, תגיד לי, באיזה שנה אנחנו? לא הבנתי. היה מצחיק והיה נחמד והם היו מהממים באמת. זהו, אבל אתה יכול לחזור להרים.
לא, יפה, זה היה סיפור טוב, זה היה סיפור טוב.
תודה.
קודם כל, זה באמת מרגש אותי שאנחנו ככה כל כך הרבה זמן וכמה דברים עברנו ביחד.
ממש.
ואז אנחנו נדבר, הפרק הזה זה יהיה פחות ספציפי על הפרשה. כן, אנחנו כאילו נשענים עליה ונוסעים משם, אבל זה יהיה כזה יותר שיחה כזה, כזה.
אוקיי.
מה אני אומר?
אני גם עכשיו העליתי את הסרטון לכבוד היום נישואים שלנו. שמתי באינסטגרם. שמתי את הסרטון חתונה שלנו.
אה, באמת?
כן.
יש לנו?
כן, יש לנו הילייט כזה. ו...
מעניין.
ורואים שם את אבא שלך, זכרונו לברכה. כן, ורואים את סבתא שלך. וכאילו זה עשה לי, ואת, לא, את סבא שלי לא רואים. אבל כאילו זה גרם לי לחשוב עליהם כזה. זה עשה לי, וואו, כמה דברים עברנו, וכמה דברים קרו, ואיך החיים מתגלגלים, ואיזה טירוף, והילדים, והחיים בכללי. אז אתה רוצה שאני אעצור שנייה שתראה? אוקיי.
עשי נפסק, אני רואה את הסרטון. יפה, מרגש.
יפה מאוד. אז מה אתה חושב על זה?
על מה?
לא יודעת, אני אמרתי שכאילו זה רגש אותי, כי ראיתי את אבא שלך ואת סבתא שלך.
אה, כן, זה... זה כן, זה כן, מרגש. מגע. לא, כן, אני... שים פרק שמח.
אוקיי, סליחה, אני רק מורידה.
אנחנו במקומות האלה. אנחנו בפרק שמח. אנחנו חוגגים, זה יום של חג.
אוקיי, סבבה. בסדר גמור.
עושה לי פה אילנה דיין, רוני קובן.
60 מיניץ.
אנחנו נדבר, חגי, גם יש לנו על הפרשה וזה, ואנחנו נדבר.
אוקיי.
ויהיה לנו פה עוד...
יאללה, אז דבר אליי, תתחיל.
קודם כל, שמעתי היום משהו, דקה, עוד שנייה, רגע.
אוקיי, סליחה, סליחה, סליחה.
זה כזה משהו כזה. שנכון, אשת חיל מי ימצא?
כן.
אוקיי? וכאילו, שלמה אומר עכשיו, אשת חיל מי ימצא, כאילו, קשה למצוא. אבל לקראת הסוף, הוא אומר, רבות בנות עשו חיל ואת תתעלית על כולנה. אבל אז אם קשה למצוא, אז איך רבות הבנות, אם כל כך קשה למצוא? איזה מישהו פירש את זה, שמעתי איזה, מאיזה שיעור, שהוא אומר, הרבה בנות שהן נשות חיל, לא בעיה למצוא. זה לפני הנישואים.
Okay.
אבל אחרי שהם מתחתנים, זה אישה כבר.
אוקיי.
Okay. אשת חיל מי ימצא. זה מאוד מאוד קשה, אחרי שהם מתחתנים, למצוא את ה... את האישה הזאת שעושה חייל גם אחרי החתונה.
כי כאילו אומרת כבר השגתי?
אני מפחד שזה נשמע עכשיו שוביניסטי או משהו כזה.
לא, אני מנסה להבין כי כאילו כבר השגתי, אז אין לי מה להוכיח לך?
כי מערכות יחסים משתנות אחרי החתונה.
אוקיי.
מבינה? כאילו אתה באיזשהו, נכנס לאיזשהו שיגרה מסוימת, שנגדיר את זה, אתה לא צריך להוכיח או מתרגלים לדברים האלה, ואז מאוד קשה, אבל את באמת אשת חייל. אז אני מצאתי.
עשית אני... אותי אשת חייל, אני באתי ללא כישורי אשת חייל.
לא, מה זה אשת חייל? זה מי שמנקה ומבשלת. קיצור, אז אני מצאתי וזכיתי. אני באמת, ובוא נסיים עם כל הרגש הזה שאנחנו שופרים פה בפרק הזה, אני באמת כל כך שמח וכל כך... באמת מרגיש שזכיתי לחיות לצידך בשמונה שנים האחרונות, שמתוכם שש אנחנו נשואים. בוא ניקח את הפרשה.
גם אני, מאמי, שלא ישתמע אחרת, גם אני.
לא, אני יודע. אנחנו גם סוף היום אחרי שניקינו כל פאנל ופאנל פה. אבל אתה, באמת, אנחנו מאוד מאושרים ומאוד שמחים ואנרגטיים. יאללה, בוא ניכנס לפרשה.
יאללה, דבר.
פרשה צו, שתמיד מגיעה לפני פסח.
אוקיי.
בשבת הגדול. השבת שלפני פסח, שהשנה זה ממש back to back, מה שנקרא, זה תמיד תהיה פרשת צו. אלא אם כן זה שנה מעוברת. אם שנה מעוברת זה לא, כמו שהיה שנה שעברה, אבל בשנים רגילות, פרשת צו מגיעה בשבת הגדול, שזה השבת שלפני פסח.
אוקיי.
החג, תכף שנייה ניגע בפרשה, החג השנה הוא במתכונת מאוד, הוא קורה אחת ל-20 שנה בתצורה הזאת.
שהוא במוצש?
כן, מאוד מקשה דברים. כן. זאת אומרת, אתה אמור גם לעשות את הביאור חמץ וביטול חמץ יום לפני פסח, אתה לא יכול בגלל שזה שישי, אז בגלל זה עשינו את זה היום, בגלל זה עושים את השריפה מחר, אי אפשר לשרוף בשבת. יש דבר כזה שהיה קורבן חגיגה שהיו מביאים, זה הביצה שאנחנו אוכלים.
אוקיי.
אז אם זה היה נופל, עכשיו היה בית משפט, בית משפט. אם עכשיו היה בית מקדש, אז זה היה נופל כמו שזה נפל השנה, אז לא היינו יכולים לעשות קורבן חגיגה, כי זה יום לפני, זה בשישי.
אוקיי.
לא יכולים לעשות, כי זה לא דוחה שבת. קיצור, יש איזה מתכונת, וגם הקידוש עכשיו שעושים לפני הסדר,
כן.
אז עושים גם הבדלה באותו קידוש. אבל בלי הבשמים.
אוקיי. למה? חמץ.
לא, נשאיר את זה לפרק אחר.
אוקיי.
אז יש כאילו הרבה דברים, וגם כאילו זה נהיה יותר ארוך החג עצמו.
כן.
אז יש הרבה ניואנסים ודקויות שנכנסים לשבת, וגם אתה כאילו אמור לעשות בשבת, סעודה שלישית, הרי אנחנו עושים עליכם.
זהו, באתי לשאול גם התפילות כאילו ארוכות יותר, כי זה כאילו גם שבת וגם חג. אז הנה,
בוא ניתן לך את הלוז, שתדעי לשבת.
אוי ואבוי, נהיה לבד כל השבת, אה?
לא, דווקא הלוז הוא לטובתך.
אה, אוקיי.
בשישי רגיל, okay. הולכים קבלת שבת. בשבת, בגלל שזה הכל מאוד צפוף, אז גם השבת יש נץ. בדרך כלל אנחנו נתפלל כל השבוע בנץ, אבל בשבת לא בנץ, בשבת יש נץ.
אוקיי.
מתפללים בנץ. ומנחה, נכון, אני הולך בצהריים.
נכון.
כי זה ממש לפני השקיעה. Okay. אז השבת זה מנחה גדולה, עושים את זה באחת ורבע. ואז יש בערב את התפילה של פסח.
אוקיי.
שהיא יחסית ארוכה.
מה זה כל כך לטובתי?
שכאילו בבוקר אני אהיה איתך.
אוקיי. אני כאילו... כאילו שאתה לא הולך ב-8 וחוזר ב-11,
לא, בוא נגיד תוך ב-6.
חוזר
אפילו לפני זה, תחיל רבע ל-6, ואתה חוזר ב-8 ורבע, אני מאמין.
אה, יפה מאוד.
גגת רבע ל-9.
יפה.
כן.
ממש לטובתי.
גג 9.
תתחיל ללכת בשבת לנץ, נראה לי.
אז זה הלוז לשבת, והתלבטתי, נעשה... כאילו יותר כזה פרשה שנוגעת לפסח ולפרשה, אבל לא, אנחנו ביום ניסויים, אז אנחנו נעשה יותר דברים שקשורים אלינו. עכשיו, כמו שאמרנו שבוע שעבר, החומש הזה זה בעיקר על המשכן, על עבודת המשכן.
אוקיי.
פחות סיפורים. אז אני מניח שיהיה לנו בחומש הזה יותר כזה שיחות כמו שלנו שבוע שעבר, שלוקחים איזשהו נושא ויותר רחב נקרא לזה.
אוקיי.
ולמה אני רוצה להגיד?
כן, אפשר לגעת ביותר דברים.
כן. כי יותר מופשט כזה, פחות כן. ספציפי. זו הייתה הכוונה. ואנחנו, הפרשה מתחילה בזה שממשיכים לדבר על הקורבנות, ואיך להקריב אותם, ועל סוגי הקורבנות וכדומה.
אוקיי.
שנייה רגע שנבין שנייה את רוח התקופה. בסדר? כי היום זה נשמע מאוד אכזרי, וכאילו מה אתה מקריף את הקורבנות.
כן.
והתורה היא ממש ממש ממש, יש לה חמלה מאוד גדולה. על בעלי חיים ועל כל הבריאות. וגם הסוג שחיטה שלנו, זו שחיטה הכי פחות כואבת והכי כן. מהירה, בגלל זה עושים את זה בצורה הזו. וכשאנחנו מדברים על זמן שהיה את הקורבנות, שזה סדר גודל של 2,000 שנה אחורה, שהבית מקדש השני נחרב, זו תקופה שלא היה סופרים, בסדר? ולא היה, לא היה וולט, ולא היה את כל השפע שיש לנו. אנשים היה להם...
לא היה וולט?
לא. אולי היה כזה וולט של פרעונים כזה, סוס וזה, אבל לא היה את כל השפע שיש לנו היום. בוא נגיד שבתקופה היא, אני לא מאמין שהיה יותר מדי צמחונים, בסדר? כי לא היה לך את כל האפשרויות ותחליפים שיש היום, אבל גם לא היו אוכלים יותר מדי בשר, כן? כאילו זה לא בשפע, אבל בסופו של דבר זה התבסס על זה שכל אחד מגדל את החקלאות שלו בשטח שלו.
כן.
ויש לו את העדר שלו, של הכבשים, של העיזים, ושל החיות.
שנותנים לו חלב.
וכן, שזה נותנים לו את המוצרים שלו ואת האוכל שלו. וזה אם זכית להיות מבוסס, כאילו, לא את ה... יותר קשה. והעניין הוא של קורבנות. היום, איך נתפס לך קורבן? שאת שומעת את המילה קורבן, מה... איך את מפרשת את זה?
שלוקחים איזה עז או איזה פרה.
לא, בכללי אותה. גם, שהיום, הוא הקורבן בסיפור הזה, שאומרים, כאילו,
זה לא טוב, כן.
מה
זה שלילי, לא טוב? כאילו.
איך את מגדירה לי קורבן?
לא יודעת, אני מנסה להבין מה אתה מנסה להגיד. מה זה איך את מגדירה לי קורבן? כשאומרים שמישהו היה קורבן בסיפור?
כן, נניח.
שעשו לו עוול.
שעשו לו עוול. זאת אומרת, התפיסה של קורבן זה מישהו שעשו לו עוול. נכון, גם הקורבן הזה כאילו כביכול עשו לו עוול?
כן, נכון.
אבל זה לא השורש וזה לא הייתה הכוונה של הדבר הזה. פעם שוב, היה להם דברים מאוד בסיסיים, והקורבן סימל אהבה, בסדר? שאתה רוצה לתת למישהו אהבה.
אוקיי.
קורבן ולהקריב זה השורש של...
קרב.
קופרש בית. ובעצם בא להסביר לנו שזה מלשון קרבה. אני רוצה להתקרב אליך, אני אתן לך קורבן. עכשיו, מה הם היו נותנים? היה גם קורבן של ירקות, אגב, ופירות ודברים כאלה. והיה גם קורבן של הבשר, שזה הדבר הכי יקר.
הבנתי.
אז אתה נותן למישהו שאתה אוהב את הדבר הכי יקר לך.
הבנתי.
ומעניק.
אוקיי.
אוקיי? מזה השורש של קורבן. ושוב, זה מה שהיה להם, אז זה מה
ש... זה היה היהלומים של פעם.
כן. כן. היה גם זהב, והיה צריך גם לתת מטבע, ודיברנו על מחצי שקל, כל מיני. אבל הקורבנות קודם כל לא היו רק צאן ובקר, זה דבר ראשון, וגם זה לא משהו שהיו עושים עוול, זאת אומרת, זה היה מקום שאני מקריב לך, משום שאני רוצה להתקרב לך, ואני אתן לך את הדבר הכי יקר לי. ועל זה אני רוצה לדבר, שבמערכות יחסים, וגם בגידול ילדים, הכל 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 מבוסס על להקריב.
נכון.
על לתת להם את מה שאתה...
מעצמך.
לתת מהם מעצמך, לתת להם הרבה אהבה, וזה אומר גם לוותר על אהבה אחרת שלך לדברים מסוימים. ואם כאילו מה שאני חושב שמצליח מערכות יחסים, וגם ספציפית המערכת יחסים שלנו, זה העניין הזה של הקרבה. שאומרים ששנה ראשונה היא מאוד קשה בניסויים, אני חושב שזה כמה מהר אתה מסתגל לעניין הזה של ההקרבה. כן. כי זה מאוד 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 שונה. וכביכול, גם אם התנאים הם אותם תנאים, אתם רווקים וכדומה,
כן.
זה במיוחד בא לידי ביטוי שנכנסים ילדים לתמונה, אבל גם פתאום, גם אם אתה עדיין רווק, פתאום שהם מתחתנים, אז נוצרת איזושהי מסגרת יותר רצינית, שיותר של מחויבויות לצורך כן. העניין. ושוב, אצל ילד, ברגע שמגיע לילדים זה יותר מובהק, אבל ברגע שאתה לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה הזאת למו של הקרבה, אז זה הבעיה. ואתי... רוב המערכות יחסים נופלות על הדבר הזה.
נכון, כי אנשים מאוד... אני חושבת שזה גם הבעיה היום של נגיד נישואים בגיל מאוחר. שאתה כבר מאוד רגיל ללבד שלך ולעצמך, ואני חושבת שהיום...
בול, בול.
בכללי גם אנשים מאוד מוכוונים אני. זה אני ואני ואני הכי חשוב, ואני צריך לדאוג קודם כל לעצמי. ונגיד,
יש את המשפט... את לא ראית הפרק הזה, אבל סליחה שכזאת הייתי חייב, יש את זה בשבבניקים שאומר, מאיר, שגידה לי אמר לו, מאיר, תראה את כל החטיפים היום, כיף לי. כי לי, הכל זה לי. מה היה פעם? שיש רוג הלך, שיש קלח, הכל היה לך.
זה נכון, זה נכון, כי היום הכל מאוד מאוד מוכוון אני, וכאילו הכל כזה מיינדפולנס, ויש משפט שאני לא כל כך אוהבת, אבל זה כאילו יש אמא מאושרת, ילד מאושר. כאילו קודם כל אני... אני אהיה מאושרת, ואז הילד שלי יהיה מאושר. עכשיו, בסדר, אני מבינה כאילו את הרציונל, אבל אני לא חושבת שהילד שלי צריך... אוקיי, אולי אני לא מסבירה את עצמי נכון. אבל כאילו, אני מאמינה שאני יקריב יותר מעצמי היום, כשהם קטנים וכשהם צריכים אותי, כי אני יכולה להתמודד עם זה. הם לא יכולים, הם צריכים אותי. הם עדיין בגיל שהם צריכים... את ההורים שלהם, הם צריכים שאנחנו נהיה פה בשבילם, הם לא יכולים לדאוג לעצמם. בסדר, הם כבר לא תינוקות שהם צריכים לנוק וזה, אבל הם עוד בגיל יחסית שהם צריכים את ההורים שלהם, אין מה לעשות, ככה או ככה. ואני, במקום בחיים שאני יכולה להקריב מעצמי בשבילם, אז אולי כשהם יגדלו יותר, אני אהיה יותר לעצמי, ואני אדאג יותר לעצמי, לא יודעת מה, אחזור, שיהיה לי את הדברים שלי. בוא, אם היה לי ממש ממש חשוב, לא יודעת מה, ללכת להתאמן, נגיד, הייתי מוצאת לזה את הזמן. אבל אני ממש מרגישה שאני צריכה להיות מוכוונת המשפחה שלי. בן זוג אומר, שלי, הילדים שלי, אומר, הבית שלי.
זה אומר שאת צריכה להקריב על הרבה מהרצונות נכון? האישיים שלך ועל האהבות שלך. וזה העניין של להצליח במערכת יחסים, וזה העניין של להצליח בקטע משפחתי. זה העניין הזה של הקרבה, ולדעת לחיות עם זה בשלום, וכן לדעת לשלב את זה. זאת אומרת, כן לדעת לייצר יותר זמן ביום, זאת אומרת, דבירה אני רוצה להגיד?
כן.
אתם לא מבינים, תסבירי להם. זה לא שיחה רק בינינו, אל תשכחי.
הנה היום, למשל, אוריקי היה בחופש, ואני הקרבתי, ולקחתי אותו איתי למשרד. זה לא הקרבה?
אורי הקריב את הזמן שלו.
אורי הקריב?
את לקחת אותו לעבודה שלך, הוא רצה ללכת לזה, היית צריכה להקריב את העבודה
בגללו. הייתי יכולה להביא בייביסיטר.
ולקחת את זה יפה, זה הקרבה. לא, אבל שוב, כאילו, הנקודה שלי שבאמת צריך להקריב מלא מלא מלא, ולחיות עם זה בשם, אני זוכר שהארי נולד, היה לי מאוד מאוד קשה להקריב, הייתי עושה 5-6 אימונים בשבוע.
לא דיברנו על זה.
לא משנה, אז אני זוכר, יופי, זה אותנטי. אבל אני זוכר שזה באמת היה לי מאוד קשה, ולקח לי זמן לשחרר את הקטע הזה, ולוותר על זה. אמרתי, מה, זה הנפש שלי, זה נפש בריאה בגוף הרי, זה מקביל למה שאמרת, לאימהות. אז מה זה, לא זה, אם אני לא יהיה זה, אבל לקח לי הרבה זמן והיה משחרר, וגם מוצא את הזמן בכל הטירוף הזה, כן, אולם לא באותו תדירות, אבל כן מוצא את הזמן לעשות את הדברים האלה.
זה גם, זה הרבה מיינדסט, כאילו נראה לי שזה מה שניסיתי להתחיל, שמה שהתחלתי לנסות להגיד מקודם, שנגיד פעם האוריינטציה הייתה הרבה יותר משפחתית, והרבה יותר קהילתית. והיום, לא יודעת, אולי גם יותר בתל אביב, אבל כאילו זה כל אחד לעצמו כזה. כל אחד והמשפחה שלו, וכל אחד והאני שלו, וכמה אני רוצה לעשות לעצמי. וזה, ואני חושבת שבגלל זה גם, כאילו אתה צודק, הרבה מערכות יחסים נופלות, כי אנשים, אהו יש לו את האופניים שלו, ואהו יש לו את הזה שלו, ובוא, גם לך יש את הדת, שכאילו זה גם עניין שלך, שזה גם כאילו התחביב
אבל
שלך.
אבל ידעתי גם מאוד משפחתית.
לא, אין בעיה.
מה שקרה פה לפני כמה דקות עם מארי וזה.
לא, לגמרי, אני לא אומרת שלא. אבל אני אומרת שכאילו יש תחביבים ששואבים אותך.
נכון.
מאוד. ואז כאילו זה מה שעושה לי טוב. זה מה שעושה לי טוב, ולשם אני הולך,
אבל הקטע שאתה לא צריך להיות נעול, זאת אומרת, אני, כאילו, אתה יודעת, אם צריך איזה משהו, אז אני אבטר, את מבינה?
כן.
אז כאילו, זה...
כן, צריך לזרום, צריך לחיות את החיים, ולהבין מה קורה.
אבל אני רוצה גם לחזק את מה שאמרת מקודם. הנושא הזה גם, וקראתי דרשה של הרב זקס, והוא מדבר על זה, בדיוק על הנושא הזה, מזה שאהבתי את זה, הוא מדבר על זה שבאירופה, היום הממוצע, אז אני מדבר לפני, לא יודע מה, סוגו של 7 שנים אחורה, שהממוצע היה למשפחה אירופאית 1.2 ילדים. וזה נבע מהקטע הזה שכמו שאתה אומרת, ההורים רוצים את ה...
כן.
מספיק עליהם ילד אחד, עשו את מה שלהם, רוצים להתעסק בעצמם, בקריירה שלהם, בתחביבים שלהם וכדומה. ושוב, זה נהיה יותר מוכוון מעני, והוא הסביר שזה כאילו, לפני זה חיינו במשטרים מאוד דיקטטוריים, ולא היה לך באמת חופש.
כן.
ברוב העולם.
כן.
ואז לקחו את זה לקיצון של האינדיבידואל, של האישי, נכון. של האני. והיום אנחנו כאילו, וזה רק מתחזק עם השנים.
אז אני דווקא הרבה מדברת על זה, כאילו כשאני מדברת על עוד ילדים וזה, אז אני אומרת, איזה כיף זה כאילו שיש לך הרבה אחים, ואיזה כיף זה משפחה גדולה, ונכון שלי זה קשה. לי יהיה קשה לגדל, לא יודעת מה, 3 ילדים, קשה לי גם 2. כאילו לא קשה לי, כיף לי, אבל יש רגעים שהם קשים, ואתה אומר, וואו, כאילו איך אפשר להכניס עוד אחד וזה. אבל בסוף, אני לא עושה את זה בשבילי, כאילו אולי, אני לא יודעת אם זה נשמע, כל מה שאני אומרת מאוד חסר אולי רצונות משל עצמי, אבל כאילו אני כל כך חושבת על המשפחה ועל הילדים ועל איך יהיה להם כיף, ואיך, איזה, עוד כמה שנים, כמה כיף זה יהיה שכאילו נהיה כולנו ביחד, וכזה משפחה גדולה, ונכון, ואלה שנים, כמה שנים קשות, כשהילדים קטנים, פיזית וכזה, זה שנים יותר קשות. אבל לא יודעת, אחרי זה יהיה הרבה יותר כיף. איזה כיף זה הרבה אחים ומשפחה גדולה ושמחה וכיף בבית ונכון, בהכל יש דברים קשים, אבל
אז לא יודעת. זה בדיוק הקטע, וזה גם הקטע, קודם כל אני שמח שאת, אני כאילו לא חידשתי, אני יודע שאת כזאתי, אבל זה תמיד...
גם פעם חברה אמרה לי משפט שמאוד אהבתי. היא אמרה, אני רוצה שיהיה להם אחד את השני לרחל עלינו. שיהיה להם כאילו... את החונטה שלהם נגדנו. וזה לא בקטע שכאילו הם מולנו, אבל שיהיה להם ממי להעביר את החיים כזה, לצחוק, כמו שאנחנו צוחקים על ההורים שלנו כזה.
כן, כן, הבנתי מה אני מתכוונת לומר.
כאילו משהו שרק הם מבינים בתוך עצמם כזה.
כן, כן, אני מבין מה אתה
אומר. חברותה שיש רק להם.
ושוב, זה הקטע שהדור שלנו, שמאוד קשה לו עם זה.
כן.
מאוד קשה לו ל... לשים את עצמו במקום השני,
נכון.
ולהבין שהוא חלק ממשהו יותר גדול. ושהרבה פעמים שואלים אותי, שאני מספר שאני שומע שבת וכל התהליך, אז אומרים, מה גרם לך לזה? כאילו חושבים שהיה איזה משהו רע.
כן, נכון.
שזה היה איזה אסון, וניצלתי ונתקעתי בער, ובדיוק רץ על אבא,
ובא
מלאך גבריאל והוריד אותי. אבל לא, זה לא התחיל ככה, זה התחיל מזה ש... אבל זה התחיל מזה שאתה בדיוק בקטע הזה שנולד, כאילו אני לפחות, הייתי בדיוק בקטע הזה שארי נולד, ואתה רוצה להבין איזה בן אדם אתה, וכאילו, איך אני אגדל אותו, כאילו, מה השאיפה שלי שיקרה, ואז אחרי שאתה, זה נותן לך באמת את הערך הזה, התורה נתנה לי מאוד את הערך הזה, ואני כאילו נגעתי בזה, קצת המזג, זה הרבה יותר עמוק, ונדבר על זה אולי פעם אחרת, בהרחבה, אבל ברגע שזה כיוון אותי, לכמה, וזה הנה, זה קשור גם לפסח, והגדת לבנך, כאילו, כמה זה הדור ודור הזה, שזה משהו שיותר גדול מעצמנו, כאילו, יותר גדול מתום, יותר גדול מסער, איזשהו, שאתה מבין שאתה חלק מהדבר הזה?
כן.
אז אין לך בעיה לעשות את ההקרבה הזאת.
תראה, אני גם לא רוצה להישמע מנותקת, כאילו, יש אנשים שאתה יודע, שהקריירות שלהם מאוד חשובות להם, ויש אנשים שכאילו אומרים, אני כאילו, אני לא יכול, אני אין לי את היכולת, או אין לי את היכולת הפיזית, או הנפשית, או ההכלה, או לא יודעת מה, ואני נורא נורא רוצה להתקדם בחיים, ולהגיע ולהיות איזה משהו, ומרגיש שהילדים עוצרים אותו.
אבל עזבי, אני לא מדבר על הילדים, אני מדבר במערכת יחסים, זאת אומרת, אפילו אתה לנשוך שפתיים, להקריב את זה שעכשיו אתה יודע שהצד השני אמר משהו לא נכון, או עשה משהו לא נכון, ואתה לא תוכיח אותו.
כן.
אתה תקריב את הדבר הזה. זה, כן. אני לא מדבר על דברים, אני חושב שאתה מקריב את הזמן שלך לילדים.
כן.
כי זה אתה, זה קורה לך לבד, שאתה, שוב, אתה מבין, ברגע שהבנת שאתה חלק משהו יותר גדול, ואתה מבין, ככה אתה גם פתאום מעריך את ההורים שלך יותר, כי אתה מבין את ההקרבה שהם כן. עשו, וכמה, כאילו, כמה הם עטפו וכמה טוב עשו.
אבל זה נכון, גם על לסתום את הפה הזה לפעמים, כאילו, בתוך הזוגיות להיות שנייה...
אז אני אקריב, אז הוא עצבני כן. עכשיו, אז אני אקריב, אז זה ככה עכשיו. אז זה לא צודק. זה לא צודק מה שעושה, אבל אני אקריב את הדבר הזה.
כן. אז... ונדבר על זה אחר כך ברוגע.
כן. אז כל הרגעים האלה, שאתה לא שם את עצמך במקום הראשון, ושוב, אני לא מדבר כרגע על הילדים, זה לדעתי המפתח לנישואים. וזה ממש מהפרשה הזאת, שתבין שבכלל קורבן בא ממקום של קרבה.
כן.
וכמו שאתה רוצה להתקרב לשם, אתה צריך להקריב את הדבר שהכי יקר לך, גם במערכת יחסים. לא משנה אם זה הזמן שלך, אם זה הרצון שלך לענות, אם זה הרצון שלך, לא יודע מה, לצאת עכשיו, להיות צודק, להיות זה. אתה צריך ללמוד להקריב את הדברים האלה.
כן.
ואם לא, זה פחות עובד.
זה מאוד קשה. כי אני חושבת שגם יש... היום, שוב, אני חוזרת לזה, כאילו, לדור שלנו, לאיך שגידלו אותנו, לאיך שזה, יש המון קונפליקטים בינך שאתה רוצה להיות, כאילו, לעמוד על שלך ולהיות בן אדם, כאילו, חזק ולהראות אף אחד לא, כאילו, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, זה אני, זה מה יש.
נכון, זה משפט שהוא אנטי-תורה בקטע פסיכי, כאילו, כל המהות של התורה זה שכל יום, סוף יום תעשה, בכל רגע, אבל... סוף יום, נגיד, תעשה את התשובה, תבין איפה לא הייתי בסדר, במה אני צריך להשתפר, ולקחת על עצמך. אז מי שאומר, ככה אני, אז...
אז אני חושבת שיש המון המון קונפליקטים, והמון כאילו דברים שאתה, אתה יודע, מנסה עם עצמך להבין כזה, או לא לצאת פרייר, כאילו בוויכוח.
רגע, זה הנושא השני שלנו, קונפליקטים. בוא נסגור רק את הנושא הזה.
תסגור.
והכל זה מהדרשה של הרב זקס. הוא מספר, הוא מביא שחזל אמרו, שאדם, ברגע שהזוג מתגרש, שמותר להתגרש, זה כאילו... לפעמים, לצערנו, זה לא מסתדר, וצריך להתגרש. אז חז"ל אמרו, אדם המגרש את אשתו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. מה זה אומר, ואיך זה, עוד פה מזבח, קורבנות וכדומה. והרב שהיה לפני זקס, של הרב הראשי של לונדון, של UK, הרב יעקובוביץ', אמר, עניינם קורבנות. הניסויים כושלים כאשר בני הזוג אינם מוכנים להקריב זה למען זה. ובגלל זה זה הקשר של המזבח. וגם באופן כללי, ביהדות, זה המון הקרבה שלנו לאורך הדורות.
כן.
אפרופו יציאת מצרים וכל הסיפור שאנחנו מספרים. וגם היהדות לא הייתה שורדת את כל הדבר הזה, אם לא היינו כזה עם של...
כן, שדובק במה שהוא מאמין.
כן. איך הוא רושם את זה פה? כאשר אנשים מקריבים למען האידיאלים שלהם, האידיאלים האלו נשארים חזקים, אדם אוהב את מה שהוא מקריב למענו. והקרבה היא ביטוי לאהבה. אז הקרבה היא ביטוי לאהבה. בזה נסכם את החלק הראשון.
כשאני לא הולכת לקפה שלי בבוקר, אני באה להיות איתך, זה הקרבה מאוד מאוד גדולה.
נכון. יפה מאוד. שטחי ואמרנו. טוב, פארט 2.
יאללה.
אם את זוכרת, ודיברנו על זה לדעתי גם שנה שעברה בפרק הזה, למרות שלא הספקתי השנה לשמוע את הפרק של שנה שעברה, דיברנו על נושא של שלשלת. זוכרת?
אוקיי, לא.
על טעם המקרא, שלשלת.
כן, כן, כן.
יש ארבעה פעמים שבא שלשלת, הטעם מקרא, שלשלת. יש טעמים. ויאמה, הרב עושה את זה אחרת, אבל בסדר. זה לא משנה, אבל זה כאילו עולה ויורד, עולה ויורד.
כן.
סבבה? עשיתי עם היד גם גל. בפעם הראשונה זה בא לנו, שלוש פעמים זה בא בספר בראשית, פעם רביעית בפרשה שלנו עכשיו בויקרא. אוקיי? פעם ראשונה זה בא עם לוט, והתמהמה, שהמלאכים אמרו לו, אתה צריך לעזוב את העיר, את סדום, שהולכים להחריב אותה, אבל כל המשפחה שלו הייתה שם, והתפקיד שלו, קשה לו היה להתנתק, הרגע זה שלהתנתק לא להתנתק, ופשוט משכו אותו בכוח. אז זה היה הראשון. השני זה היה עבד אברהם, ויאמר, אני לא אעשה את זה.
אל תעשה.
שהוא בעצם, אברהם שלח אותו למצוא ליצחק קלה.
אוקיי.
הוא בא לבקש מהשם את הברכה, שיעזור לו למצוא את הקלה, אבל ויאמר, היה לו את השלשת הזאת, כי היה לו דיסוננס, כי עכשיו, אם הוא ימצא קלה ליצחק, הוא יעשה את מה שאברהם ביקש, אז אין סיכוי שאף פעם שהבת שלו תהיה קלה ליצחק, ואין סיכוי שהוא, וראה אם יצחק יהיה ערירי, אז כל העון של זה יעבור בסוף למשפחה שלו, אז היה לו איזה שנייה דיסוננס בין זה. והפעם השלישית הייתה יוסף.
אוקיי.
והימהן שיש את פוטיפר ניסתה לפתות אותו. הבנתי, דיסוננס לו פה, זה דיסוננס מאוד קשה. האם אני חיה כמצרי, חיה כיהודי, היה לו דיסוננס מאוד קשה. וכמובן שהוא בחר נכון. והפעם הרביעית היא כאן, והישחת.
אוקיי.
בעצם משה, נגמר ההסבר על הקורבנות, אהרון הולך להיות הכהן הגדול, משה צריך למשוך אותו בשמן,
אוקיי.
ובעצם להכתיר אותו ככהן הגדול. עכשיו, הכהן הגדול זה תפקיד שהוא דורי, זאת אומרת, זה מאבא לבן.
כן.
כמו היום, שיש כהנים שזה עובר מאבא לבן. משה היה נביא.
כן.
אוקיי? אז כל העבודה עכשיו של השם, כל עבודת השם עכשיו, הקורבנות ויום כיפור וכל הרגעים האלה,
עברה
לאהרון ולבניו.
אוקיי.
אוקיי? ומשה בעצם לא יזכה. הבן שלו, הוא לא יזכה שהבן שלו יירש אותו וכדומה.
כן.
מאוד נדיר שאבא נביא וגם הבן נביא.
כן.
ואז יש לו כאן איזשהו, את הדיסוננס הפנימי הזה שעכשיו, והשחט, כאילו צריך כאילו לשחוט את זה בשביל למשוך אותו. ואז שוב, משה יש לו את הדיסוננס הזה שעכשיו כל עבודת השם הגבוהה, הכהונה, אהרון הולך לעשות. והוא כבר לא יהיה יד ימינו, אהרון עובר לפרונט, מה שנקרא.
כן. Okay?
ומה התלמוד מסביר לנו? זוכרת שהיה את הסיטואציה של הסנה בוער?
כן.
ומשה ניסה להתחמק מהשליחות שלו,
נכון.
ונותן כל מיני תירוצים. אז בסוף השם אמר לו, אחרי כל התירוצים שהוא אמר, השם אמר לו שאהרון יתלווה אליו, והוא יהיה לו לפה. וזה באמת מה שקרה. והתלמוד גם בא ואומר שבאותו רגע, משה איבד את הכהונה העתידית שלו. זאת אומרת, משה היה אמור להיות הכהן, וברגע הזה, שהשם נתן לו את אהרון, והייתה את הסיטואציה הזאת, הוא איבד את הכהונה העתידית שלו.
אוקיי.
אני אמרתי כהן והוא לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי. אוקיי? אז הדיסוננס שלו היה לו איזה רגע, אילו לא הייתי עושה את הדבר הזה, אילו לא הייתי אז מתווכח בסנה.
כן.
עכשיו, שנה שעברה, לפי מיטב זיכרוני, דיברנו על זה שבעצם השלשלת הזאת זה רגע שבא ואומר לך איזה בן אדם אתה. אתה בן אדם כזה או בן אדם כזה? שאיזשהו צומת
כן.
מאוד קריטית בחיים שלך. היום אני רוצה להתאפס לאילו הזה, אוקיי? הרבה פעמים, בהרבה סיטואציות בחיים, אתה אומר, אילו לא הייתי עושה ככה, אילו רק הסיטואציה הזאת
כן.
הייתה שונה בנקודה הזאת,
כן.
אילו רק הייתי יכול לשנות את הנקודה הזאת. והבנתי את זה ש... תחילת השנה היה לאיזה, לארי איזה ילד ש... לא אגיד בעייתי, הוא היה שובב, לא כל כך השתלב, איתי לימה על הגן קצת, אבל לא, שוב, אני לא אומר את זה בקטע רע. והציק לארי הרבה, ואז אמרתי, אם הוא רק לא היה בגן, כאילו יצא לי לחשוב על זה, וזה היה סיטואציה, זוכרת שכל הזמן ניסינו להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואיך אנחנו עוזרים לו לפתור את זה, ואז אני זוכר שחשבתי, אם הוא רק הילד הזה, לא היה בגן, הכל היה טוב. ואז יש לך כל הזמן בחיים את הרגעים, שאתה אומר, אם זה עכשיו היה ככה, ואם זה היה עכשיו ככה, ואם זה היה ככה. וזה גם הרבה בזוגיות, אם עכשיו זה היה ככה, ואם זה, ואם, ואם. ובעצם משה, בזה שהוא, הדיסוננס פה, פתאום שבא וחזר לו, אם עכשיו הייתי עושה ככה, אבל זה לא רלוונטי כבר. ואז הוא התקדם ישר, ומשך את אחיו, ופירגן, ונתן לו את הכהונה הזאת באהבה גדולה, למרות שבטח היה לו איזו צביטה בלב. וזה עוד משהו לזוגיות ולחיים ש... הרבה פעמים אנחנו אומרים, אם עכשיו זה הייתי יכול לעשות ככה, ואם הייתי יכול לעשות ככה, ולפעמים אפשר לעשות את האם, אבל הרוב, זה הסיטואציה.
נכון.
וצריך לדעת להתקדם בה, וזה מה שאת יודעת לעשות ממש ממש טוב, וזה משהו שאני מאוד מעריך בך.
צריך להתקדם, וגם אם לא עשינו את האם, אפשר תמיד לשנות ותמיד לשפר.
אז זה בדיוק מתחזק לעוד משהו שמאוד חשוב לדעתי בזוגיות, זה שאת תתקדם הזה. זאת אומרת, לא להתקע על דברים ולא לנסות לשחזר סיטואציות, ואם הייתי יכול לעשות ככה ואם זה, ואם עכשיו רק יכול לשנות רק את הנקודה הזאת, להתקדם הזה, ממש עוזר. לא?
ממש עוזר. נקודה מעולה. אני מסכימה, אין לי כל כך מה להוסיף, אני חושבת שהסברת את זה ממש טוב.
כן?
כן. הגעת בזה ממש... כמו שצריך.
אז איך את רוצה לסכם לנו את הפרק הזה?
איך אני רוצה לסכם? אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב לנו, לאחל לנו עוד הרבה שנים יפות ביחד.
אמן.
ולפודקאסט הזה אני אאחל שיתקדם ויתרומם.
נצלם בסוף.
וזהו, ורק טוב בעזרת השם. ואני מאחלת למאזינים שלנו, הקבועים, שיהיה לכם רק שמחה וטוב ואושר ופרנסה, ושכל מה שתרצו יתגשם, כי אתם איתנו. וגם לא רק. אבל זהו, אנחנו אוהבים אתכם, ושיהיה חג שמח לכולם וקשר. ורגע, שבוע הבא אין פרק? אני זוכרת ששנה שעברה לא עשינו בפסח פרק בחול המועד.
אני לא זוכר, בוא נראה.
אוקיי.
נפתיע אותם.
נפתיע אתכם. תהיו, keep you on your toes, מה שנקרא. יאללה, אוהבים אתכם חבר'ה. ביי!